מרן אמר שצריך לעסוק קודם כל בסיבת הגלות, כי הגלות היא עצמה הוכחה לגאולה. זה פרק א' הוא עסק בין שהגלות היא הוכחה לגאולה, אבל צריך לעסוק בסיבת הגלות. חושבים אותה בפרק א', וכדי להבין, כדי מתוך סיבת הגלות נוכל להבין יותר לעומק מהי גלות. יותר לעומת מה יגלו, הוא פעם להבין יותר לעומת גם את ההבדל, את האוכחן כרגע ככה, מתוך הגלות ללמוד על הגאולה. סיבת הגלות, אומר המערה, בפרק ב', זה מבואה מעצמאות, ומפורש, או כתוב, החטא גרם לכל זה. אז מה יש להעיד? אך סיבת הסיבה נעלמים. זאת אומרת שכשאנחנו, כמו שאמרנו בתחילת הספר בהקדמה, אנחנו עסוקים בחקר הסיבות. הוא אמר שזה הנושא המרכזי שלנו, של כל מי שחוקר במדע, זה לעסוק בסיבות. כשאנחנו חוקרים סיבות, אנחנו לא מסתפקים, לא מסתפקים בסיבות פשוטות, נראות לעין, אנחנו מחפשים סיבות יותר עמוקות. כדי ללמוד מזה, צריך להחכים, מדען. יש לי שאלה, שאלה גדולה מאוד. כשאנו חוקרים את הנושא שלנו, מחקר, בניינים, חיפוש הנבראים כולם, תמצא סדר אחד, לא יצאו מסדרם ולא ישנו את חוקם. הדומה מוליד את הדומה. זה עקרון על בטבע, אחד בביולוגיה, אבל לא בביולוגיה, שיש אחידות בחומר. זאת אומרת שמגרעין מסוים מצמח, צמח מסוים, וכן הלאה, יש תולדה, תורשה. תורשה זה אחד העקרונות החשובים מאוד בביולוגיה. שהוא כאילו יש תורשתיות. לא יצא חמור מסוס. סוס לא יצא מחמור, אדם לא יצא מבינו, אדם לא יצא מאדם. כל הצמחים מזרע חיטים לא יצא שעורה. ולהפך, משורש צפה תמיד יצא נחש. מכיוון שאנחנו רואים בביולוגיה חוק מאוד מאוד חשוב של תורשתיות, חוק מאוד מרכזי. אז לפי זה היה ראוי שמשורש צדק נטע ונאמן, יהיו תולדותיהם, בני אברהם, יצחק ויעקב, כי יוצא בהם, ודבר טוב לא יצא, כן, אז אם האבות שלנו, השורשים, זה אברהם, יצחק ויעקב, אלה אבות נפלאים, לפי חוק התורשה, גם מתקבל הדבר שאנחנו נהיה כאלו, כן, אברהם ויצחק, כן, תכונות ויעקב, כאלו מידות נפלאות ודומה קופה גדולה, אנחנו מאמינים בגנים, יודעים שיש בעולם גנטיקה בתורשתיות, זה אמור לצאת ככה. לכל הפחות, אין רואי שאיפה נמצא ההפך.
אומרים את זה לעבוד שזה היה במה ההפך.
כן, אז היה אפשר להגיד שכל עוד לא נולדו שיוצרו שלושת אבות, עדיין לא נוצר התורשה ברורה. אבל אצל יעקב לכאורה כבר תורשה ממש ברורה, נולדים 12 בנים כולם צדיקים, זאת אומרת שהנה התורשה ממש התמקמה, יצרה חזקה, יצרה התמקמות של התורשה. ולכל הפחות, שלא יהיה ההפך. אנחנו רואים שישראל מסוגלים לחטא מה שלא תמצא בכל האומות. אנחנו רואים אצל עם ישראל לירידות רוחניות יותר מכל העמים. זה לא היה אצל אברהם, יצחק ויעקב כמו שאצל שאר בני אדם. אצל שאר בני אדם לפעמים מוליד צדיק, לפעמים מוליד רשע. בני אברהם, יצחק ויעקב, מי שמסתכל על התנ״ך, קורא תנ״ך, רואה שתולדות הרעים יותר מהטובים בהרבה זמנים. מי שיקרא תנ״ך, אחר מספר שופטים, עד החורבן, רוב התקופות הן תקופות לא מוצלחות. תקופת השופטים לא מוצלחת. ואומנם תקופת שמואל היא קצרה, גם שם בהתחלה יש הרבה בעיות. ארון הקודש נשבע. טוב, אחר כך שמואל מצליח להחזיר את העם בתשובה. דוד שלמה. תקופה של בכלי השנה, ומיד בסוף ימי שלמה מתחילה כבר ירידה, רחבעם, ירידה על ירובעם, הכל מתפרק. ירידה אחר ירידה עד החורבן. זאת אומרת שבכל מאה שבאנו לארץ, יש אולי איזה 100 שנה מתוך 800 שנה. מתוך תקופה של 800 שנה, יש אולי 100 שנה שהם תקופה טובה. זאת אומרת, זה דבר מאוד קשה. טוב, חזרו לארץ בתקופת בית שני, גם כן, בסופו של דבר נחרב, אבל שנאת חינם, זאת אומרת שלא הצליח, עם ישראל לא הצליח מבחינה מוסרית להעמיד עמדה. ואם אברהם, יצחק ויעקב הם יסודי האומה הזו, איך נמצא דבר זה להם, מה שלא נמצא, על בעלי חיים, בעלי חיים יש תורשה, היינו מצפים שבעם ישראל יהיה גם תורשה כזאת, וזה פתח לשאלה מאוד גדולה, שעומדת לפתחנו. השאלה הזאת, המהר"ל, לפני שהוא עולה לתקנן את התשובה, הוא מעמיק את השאלה. אני רוצה עוד יותר לחדד את השאלה, עוד לפני התשובה. על זה אמר ישעיה, ידע שור קונהו וחמור אמוס בעליו, ישראל לא ידע מי לא התבונן. כנגד שני דברים, יראה והערה שראוי היה שיהיו נמצאים בישראל. כי יש בעלי חיים כמו שור, שמכיר את מישהו תחתיו, תחת רשותו, שיכול לעשות עמו כרצונו והוא ירא מפניו. רך אמר, ידע שור קונהו, ידע מישהו אדון למושל עליו. השור הוא מלך בבהמות, ועם כל זה ידע קונהו, שהוא אדון לו. רמה ידע שור קונהו. נמצא בעל חיים כמו חמור שאינו מכיר בעניין זה, הוא לא קולט את האדנות, כל מקום הוא מכיר טוב שיש לו אצל בעל שלו, נמשך אחר בעליו. ועל זה אמר לו, חמור רבוס בעליו שהוא בעל חיים חומרי ביותר, אין לו חוכמה, בכל מקום מכיר את בעליו בשביל טובתו, שמיד הוא רץ אצל הרבוס שממנו אכילתו. זאת אומרת שאנחנו רואים גם אצל בעלי החיים, אפילו אצל בעלי החיים, תכונה מאוד יסודית, חוץ משדיברנו על התורשה, זה נקודה אחת, יש פה עוד נושא. יש תכונות יסוד גם אצל בעלי חיים, מה עם שתי תכונות יסוד? תכונה אחת זה התבטלות. תכונים שיש בעל חיים, שור, למרות שיש לו עוצמה גדולה מאוד משלו, מלך בבהמות, בבהמות זאת אומרת שהוא לוקח את, יש לו יכולת עבודה מרשימה מאוד, יש לו כוחות, רב תבוד בכוח שור, עם כל העוצמה האדירה שלו, יש לו יכולת להתבטל, לבטל את כל הכוחות אלו. הם שמים עליו את העול, שמים עליו את המחרשה, כל האנרגיות שלו מתבטלות, שעבדות, מתועלות למשהו שמעליו. ואת יש את היכולת הזאת בעולם החי, לבטל את כוחותיך אל משהו שמעליך. זה נקרא יראה. יש משהו שמעל. זה נקרא מכיר את שמישהו שומע, שאתה תחת משהו. זה הכרה, זה הבנה, אפילו לא הבנה, זה פחות מהבנה. איזושהי יראת, אני מתבטל אל, אני מתחת. אז ידע שור, קונהו בעלו, עניין. זה שורש מושג היראה. זאת אומרת שגם בטבע, גם בבעלי חיים מצאנו יראה. מה זה יראה? יראה תודעת ההתבטלות לפני מי שגדול ממך. אין משהו שהוא גדול מעליך, ואתה מתבטל כלפיו. למה? כי הוא הרבה יותר גדול. כי הוא הבעלים שלך, כי הוא האדון. הוא... יש איזה הכנעה.
זה נכון גם כלפי בני אדם, זאת אומרת,
יראה
של
שור, יראה
של בני אדם?
כן, זאת אומרת שבני אדם, אתה מכיר שיש מישהו מעליך, לא מצד פחד, או לא מדבר פה על פחד, אלא אתה מכיר, הוא מעלה, הוא המנהל, אדם רואה איזה, הוא המנהל פה, הוא הבא לבית, אז אני מתבטל אליו, אז אני, הכל הכוחות שלי, הוא מחליט, אני מגויס אליו, בתכונת היראה. תכונה שבין בטבע, היא תכונה מאוד מאוד יסודית באדם. זה שהאדם מסוגל להכיר בגודל שמעליו, להכיר שיש גודל, וכל השלכות של ההכרה שיש גודל. זה התחלת האנושיות. זה אומר להיות שאתה בן אדם, שאתה אנוש, אתה מכיר בגודל שמעליך. יש מדרגה נמוכה יותר. מדרגה יותר נמוכה, נקראת חמור. חמור, זאת אומרת, הוא לא מתבטל, אין לו תכונת התבטלות, אבל יש לו אינטרס. מה זה אינטרס? זאת אומרת שיש לו רצון להיות שייך למשהו חיובי, למשהו טוב. אתה רואה משהו טוב, טוב לך, אתה רוצה להמשיך את הקשר איתו. טוב לי, אני אמשיך להיות איתו בקשר. תכונה שנייה, זה נקרא אהבה. אהבה זאת אומרת, משהו טוב לך, אתה מזדהה. אתה מזדהה איתו, הוא מצא את הנקודת התאמה בינך לבינו, ואתה מעוניין להמשיך ולהתמיד בקשר הזה. זאת אומרת, נקודות חיבור שאנחנו רוצים להמשיך אותן, להתאחד עוד ועוד. אהבה. זאת רואים במערל שיראה יותר גדולה מאהבה. למה? כי באהבה אני בעצם עומד מול דבר ומחפש את נקודות ההשקה שמתאימות לי. ובכל זאת שאני עומד מול דבר ענק, ומה שאני רואה זה איפה אני והוא, יש לנו, איפה מה אני מקבל ממנו, איפה יש לי טוב, אינטרס משותף, אני מרוויח. זאת אומרת, יכול להיות שאני מסתכל על גובה מאוד נמוך, מסתכל על הדבר רק בנקודה שבה הוא מתחבר אליי. יראה זה לא להסתכל על דבר בנקודה שהוא מתחבר אליך, לגובה שלך, אתה מבין ההפך, הוא גבוה ממני, אלא שהוא גבוה ממני, לכן אני מתבטל אליו. לכן המהר"ל בהרבה מקומות כותב שיראה יותר גדולה מאהבה. כי אהבה זה חיפוש הדומה, השווה. יש לי פה, קיבלתי משהו, אני מעריך את הדבר שמולי, כי יש לי פה איזה דבר. פה נקודת שייכות. זה החמור, יש לי נקודת שייכות. ויראה אין לי נקודת שייכות. אני מתבטל דווקא בגלל שאין שייכות. אבל יש לזה מהרבה מעלה, לכן אני מתבטל. לא בגלל השייכות, לא בגלל החיבור, אלא להפך. טוב, שתי קומות אנושיות, שקמות גם בטבע, שתי קומות שכל אחד צריך לפתח מקרבנו, יכולת להזדהות וליצור קשר, וליצור סביב זה חיבור, מחויבות, והיכולת להתבטל, להריץ גודל. לכן הוא רץ אל האירוס, בשביל טובתו. ישראל לא ידע, עמי לא התבנה. ישראל, שתי בחינות יש בעם ישראל, ישראל ועמי. ישראל נקראו על שם השררה. שם השררה זאת אומרת שיש בנו יכולת להכיר גודל. שר זה דבר גדול. יש בעם ישראל את תכונת הכרת הגודל. היה ראוי להם לדעת שררת ומשלת הקדוש ברוך הוא. יש לנו, כעם יש לנו תכונה מאוד משוכללת, זה קיים בטבע, זה קיים במין האנושי, בעם ישראל זה קיים ברמה מאוד מאוד גבוהה, היכולת לזהות גודל. לשים לב לגודל. הקדוש ברוך הוא מושל על כל, כמו שידע שור שהוא מלך את השור האדום. עם כל זה, ישראל לא ידע. לא תראה אם כמה. זאת אומרת שאנחנו מתכחשים, עם ישראל מתכחש לתכונה טבעית, היא גם תכונה לאומית מאוד מאוד חשובה, מאוד יסודית. זה לא הגיוני. עמי לא התבונן. מה זה עמי? מצד שהוא עמי. עמי זאת אומרת, שייך אליי, נקודת שייכות. ישראל לא מדבר על שייכות. אין אינטרס משותף. עמי, עם שלי. ועם זה מבטאת מדרגה נמוכה יותר. אז גם הרב כותב בכמה מקומות הרב קוק, שעם זה מתאר עממיות, זה דבר הנמוך. שהם אומה בלבד. גם אם אנחנו אין לנו הכרת גודל, סתם, אנחנו היינו עם פשוט, עם רגיל, בלי תכונות של הכרת גודל, כל עם מזהה מאיפה, מה משתלם לו, מה כדאי לו, מה טוב לו, ואז הוא מחבר, מתחבר לזה. עם שמזהה שמשהו שם מוצלח לו, אז הוא יוצר איתו קשר, רוצה להמשיך. והיינו אמורים לראות שטוב לנו להיות בקשר ריבונו של עולם, זה רק עושה לנו טוב. כל פעם שאנחנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרוויחים מזה. החמור ידע אבוס ועליו, עמי לא התבונן התורות שעשיתי מהם, ועוד אפסה להם לעתיד. והם ראו למשכים אחר שיבח באותות אהבה, כמו החמור שנמשך לאבוס ועליו. אז היינו מצפים שעם ישראל קטע, הקדוש ברוך הוא אליהם גם יראה וגם היראה מצד, לא מהצד הלאומי, אלא מהצד הכלל עולמי, הקדוש ברוך הוא מלך העולם, יראה כלפי הגודל. ובזווית הלאומית הצרה היה אמור להיות שעם ישראל יהיה לו אהבת השם כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו כל כך הרבה, אז לא רק בגלל שהוא נתן לנו כל כך הרבה, אנחנו קיימנו טבעי שנקשר אליו ונוער אותו. זאת אומרת שישנם שתי קומות בעשיית רצון השם, רצון להיות רצון השם. קומה אחת עליונה לא מצד שהקדוש ברוך הוא היטיב לנו, ובקומה יותר כללית, הקדוש ברוך הוא כבורא עולם, עושה מעשה בראשית, ויש קומה שנייה אחרת, לא מצד שהוא עושה מעשה, כדי שהוא רוצה אותו במצרים, כדי שהוא עם שלנו, עשה לנו טובה. ולכן אנחנו רוצים לפתור אותו בקשר, להיות אותו בקשר, כי זה כדאי, כי זה טוב, הטוב נמשך והטוב זה נקרא אהבה. אז יש קומה אוניברסלית וקומה ישראלית, שתי קומות שהיו אמורים להיות איתן, ומרא מחבר את זה לעוד שני צדדים בישראל, שזה לא תעשה ועשה. אמורים למסכת מכות, מי שהתחייב מלכות מלכים אותו ברצועה של עדן, השם ידע שור קונה, למה מלכים את הרצועה של חמור? עד שם חמור מבוס לעליו. מלכות זה עבר עליו שבתורה ולא בו יראה להכיר מי שציווה עליו שלא לעשות. השור מכיר את האדון וירא מפניו, לכן נלכה ברצועה של עדן. לא שאין מכיר טובה שיש ולא תעשה, שאין לא תעשה תשלום שכר טוב, עיקר השכר הוא על קיום מצוות עשה. הרי כמו שמדברים את קידוש אלא רק אתה אומר, זה דבר פלא שלא עד ישראל דבר שנצב עליך לטבעים שבדיון משוחר היראה מן אדון ולהכיר אותו. כן, שורש היראה דוחף ללא תעשה. כן, היראה אתה מבין שיש פה גודל, כיוון שיש גודל אתה מתבטל אל ההתבטלות, עיקר ההתבטלות באה לידי ביטוי, באה לא תעשה. אתה מבטל את רצונותיך, את חשקיך, כל מה שהיית רוצה לעשות, לפני דבר הרבה יותר גדול. אז בעיקר היראה, בעיקר מתבטאת בלא תעשה. כשאתה רוצה ליצור קשר עם מישהו, שכדאי לך ליצור איתו קשר, יצירת קשר היא בעיקר עשה, עשייה. זירה ואהבה, לא תעשה ועשה, ואם כן, אני אומר ישעיהו נביא, אני לא מבין. איך יכול להיות שעם ישראל שיש לו גם מבחינה אוניברסלית, תכונה של אברהם אבינו להכיר את הגודל האלוקי, וגם ברמה הלאומית הפשוטה, עשי הקדוש ברוך הוא היטיב לנו כל כך הרבה, איך יכול להיות שעם ישראל לא מקפיד על יראה ועל אהבה לצורך כמעט עשה ועל עשה? השאלה, המראה לא מספקת בשאלה הזאת, הוא רוצה עוד רובד לשאלה שלה. אז אם כבר שאלה ראשונה אמרנו, למה אנחנו ממשיכים את האבות? עוד שאלה, למה אין בנו יראה ואהבה? נוסיף המראה, מעגל שלישי, רובד שלישי לשאלה. מסכת תענית. אמר רבי יצחק, מה דכתיב כי שתיים רעות עשה עמי? תרתנו דאבי, 20 ותרתן שבו כולו. אך אמר רבי יוחנן, אחת שהיא שקולה כשתיים, ומענינו עבודה זרה. כתיב אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בארות נשברים. כתיב עברו יקיטים עברו, כדר שלחו ויתבלנו מאוד, אמיר גו אלוהים ואמר לו אלוהים, ועמי אמיר כבודו בלו אלוהים. תן הכתים עובדים לאש וכדרים עובדים למים, אבל לב שיודעים שמיים מחובים האש, לא האמירו אלוהים ועמי אמיר כבודו בלו אלוהים. אז ירמיה הנביא, עכשיו דיברנו על ישעיה, עכשיו על ירמיה. ירמיה מוסיף עוד נדבך. ירמיה טוען, העבודה זרה היא חמורה מאוד. כמה היא חמורה מאוד? כי אתה עוזב מקור מים חיים וחוצה בארות משברים. יש פה שתי בעיות. טוב, מי אמר שזה כזה חמור? תסתכל, כל עם יש לו את האלוקה שלו, והוא יודע את מגבלות האלוקה ולא ממיר את אלוקיו. קיטים עובדים לאש. קיטים זה הם יורדי ים. הקיטים הם יורדים לספינות, יורדים בים. אז הם כל הזמן נפגשים עם המים, עם הקור של המים, עם מה שמפחיד אותם זה הרוחות, האפלה. אז לכן הם מאוד מאוד עובדים לאש. האש היא מבחינתם הצלה. האש מחמנת ומהירה להם את הדרך בלילות החשוכים, כשיש מגדלור עם אש, אז מדהים לאיפה להגיע. מבחינתם האש זה התקווה, זה פתח התקווה לצאת מהבעיות של העולם, הם נמצאים בעולם שיש בו הרבה בעיות, והאש פותרת להם את הבעיות. אז זה מאוד מאוד קשורים לאש. האש מבחינתם מה שפותר להם את הבעיות בחיים. הכדרים להפך. כדר זה הבדואים. או עלי קדר, שיש דברים במדבריות. להם יש חום, חם להם מאוד מאוד כל הזמן, יש להם איזה גביר מאוד יבש, בסופות חול, ובחינתם מה הם מחפשים כל היום? אין מגבר, כל הם מחפשים מעיינות, אולי שזה מעיין פה, מחפשים כל הזמן, מחפשים מים. זאת אומרת, המים זה מה שחותר להם את הבעיות בחיים. כל עם בעצם יש לו חסרונות, יש לו בעיות. לכל עם יש קשיים. וכל עם מזהה איפה נקודת התקווה שלו, איפה נקודת הישועה שלו, למה הוא כוסף, את מה הוא מעריץ, למה הוא ממשך. הוא ממשך תמיד להשלמה שלו. כל עם מחפש, יודע מה חסר לו, והוא יודע שאם שם הוא ימצא את השלמתו, ולשם הוא ממשך. כל עם יודע גם שההשלמה שלו היא מוגבלת. כן, הם יודעים שהמים מכבים האש. בסדר, אבל זה מה שמשלים אותי, זה מה שנותן לי, זו התקווה שלי. הנכון שזה רק התקווה שלי, והיא מוגבלת, אני נותן, היא לא פותרת את כל הבעיות שלו, אבל היא עוזרת לי, וכיוון שהיא פותרת לי ומשלימה אותי, עוזרת לזהות הלאומית שלי להחזיק עמדה פה, אז כל דבר שמחזיק אותי בזהות הלאומית שלי, שאני עם שעסוק במים או עם שעסוק במדבר, אני לא עוזב את זה. ביאור עניין זה, כי האדם בוחר לו אלוקות אשר ידמש לחלקו. לחלקו מה שמשלים אותו. יש אומה שחושבת דתה של חלק האש, וכל אומה בחרה לאלוקות כפי מה שמחשבתה של חלקה. יודעים שיש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר לחלק שלהם. סוף סוף כאשר מחשבתם לחלק אותו כוח, הם ממירים אותו. את כל עם, כיוון שהוא יודע שהוא צריך לשמור על זהותו הלאומי, על קיומו הלאומי, יצר הקיום הלאומי, יצר שמירת הזהות הלאומית, דוחף את העם אל מה שנותן לו תקווה, אל מה שנותן לו ישועה, אל מה שמגן עליו. וישראל, מה נתן לנו ישועה? מה הגן עלינו? מה נתן לנו תקווה? התוכן האלוקי. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו ממדבר. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ. הקדוש ברוך הוא גירש מפנינו את העמים. זאת אומרת, מה שנתן לנו את היכולת לעמוד על הרגליים כעם, מה שנתן לנו את היכולת להתקיים ולפתח איזושהי זהות מגובשת לאומית, זה רק זה הקרבה לתוכן האלוקי. זאת אומרת שיש פה עניין שהוא קשור לקיום הלאומי, לעצם הקיום הלאומי. ברור, ישעיה טען, תראה, יש יראה ויש אהבה. בא ירמיהו וטוען עוד יותר. יש מה שנקרא יצר הקיום. זה עוד יותר מיראה ואהבה, זה... אתה אומר, לא יפה, כן יפה, בסדר, מה, אתה לא שם לב שלא כדאי לך להיות בקשר, או מה, אתה לא שם לב שזה דבר גדול ממך. אבל יש משהו הרבה יותר בסיסי. יצר הקיום שלנו. הקיום הלאומי עצמו אמור לדחוף אותנו, בצורה הכי ברורה, למה שנותן לנו ישועה, למה שנותן לנו קיום בידיו אלינו. אז מה אתם עוזבים? ומה אתם עוזבים? מקור מים חיים, בסדר, מה שמחיה אתכם, הולכים לבורות זמן, אתם נגד יצר הקיום. זה עוד פחות מהירה ואהבה, ידע שהאוכלוניות, זאת אומרת, אתם לא יורדים את השור, אין לכם התבטלות לגודל, טוב, אתם לא עושים מצוות עשה כי אתם, אין לכם אהבה למי שמיטיב לכם, מתכחשים לזה שהוא נותן לכם טובה, טוב, אבל יצר הקיום זה טענה עוד יותר עמוקה, זאת אומרת, כל הטענות הולכות והופכות להיות יותר ויותר תמיהות, יותר פנימה לתוך, איך זה יכול להיות שעם ישראל, זה נגד כל הטבע, נגד האינסטינקט, נגד האינסטינקט, כן.
מה
שתיים באות הסעמי? זאת אומרת, גם אתם עוזבים את הקיום שלכם, אז טוב, מלא אם הייתם הולכים למשהו שנותן לכם קיום, טוב? אתם הולכים למשהו שנותן לכם קיום, אז מה זה?
אז שתיים באות הסעמי?
שתיים באות הסעמי, לעזוב את הקיום וללכת למשהו שנותן קיום, אף אחד לא עושה שטות כזאת. אז זה כאילו עוד יותר בסיסי משור אחר. זה השתנות, זה שישעיהו וירמיהו. ישעיהו בא כאילו טענה יותר מברומי, טענה יותר אידיאלית. מה עם העירה, מה עם האהבה, מה עם הערכים האלו? יש עירה ואהבה בעולם. וירמיהו כבר אחרי ישעיהו, כבר עברו תורות, המצב נהיה יותר ויותר קשה, ברור, זה 200 שנה, אז הוא בא מהטענות היותר קיומיות פשוטות, נו, ומה עם הקיום? סתם, אתם לא רוצים להתקיים? אז זה בעצם, כשישעיה ורמיה, באים ומחדדים עוד יותר את השאלה, כן, של המהר"ל, משמיים ומהארץ, מהעולם הערכי ומהעולם הקיומי, נקרא לזה כך. ישראל, לחלק השם, עושים דבר לא יהיו, שתיים רעות. מהמהר"ל שמה שישעיה וירמיה ביררו, כל אחד מהנביאים. הרי אנחנו יודעים שכל הנביאים כולם לא חידשו שום חידוש. כל הנביאים הם רק מסבירים את מה שכתוב בתורה. כמו שהכוזרי אומר, שהנביאים רק מזהירים על תורת משה. הם קוראים תורת משה. אז למעשה, כל מה שירמיהו וישעיהו מבררים, הכל כתוב כבר בתורה. שני הצדדים, מה?
גם המשנה.
הכל כתוב, כן, הכל נאמר במשה.
אפשר להשליך את זה למישור הפרטי, כמו שעם עכשיו באו אליהם כביכול בטענה יותר בסיסית, פה תשמרו על הקיום שלכם. רק גם לאדם הפרטי, שאין לו עדיין נוזל לשמוע על העירה ועל ה...
אבל זה יותר קשה, כי לברר את זה, שזה הקיום, משם הקיום שלך. ברמה הלאומית אנחנו רואים, משם הקיום לא היינו, היינו במצרים, עבדים. איך תדענו במדבר? איך הגענו לארץ? פתאום נכבשה לפנינו. כל הסוגיות הקריטיות לקיום הלאומי שלנו, אתה רואה שזה שם השם. זה הדבר אמור להיות ממש מלמטה, מהאינסטינקט הקיומי. לא מעולם הערכי, המחשבתי, אפילו לא מהמחשבה, זה אמור להיות מהבטן. זה מה שקורה מהעניין.
אז כלפי אדם פרטי אפשר להגיד כל את הנטל כלפי ההורים שלו?
למשל, דומה. לכן עכשיו מגיעים להורים, זה היה באמת המקור הבא. כן. לפי הניתוח
הזה של העבודה זרה, אז העבודה זרה טובה לגויים?
עבודה זרה היא לא טובה לגויים, כי זה אשליה. אבל אתה יכול להבין למה הם בחרו את האשליה הזאת. כי זה מה שהם צריכים, זה מה שחסר להם. אז הם מחפשים שם, אז יש להם אשליה שזה מה שייתן להם. זה אשליה, אבל בכל זאת. אבל האשליה תמיד קשורה לאיזה דחף קיומי, שדוחף אותך לאיזשהו מקום. לכן אתה מחפש באזור הזה בכלל. משה רבנו מסכם את כל הטענות, גם של ישעיהו וגם ירמיהו, מסכם, הוא השורש. משה רבנו הוא אמר בתמצית את כל מה שישעיהו וירמיהו מפרטים, הכל יאמר למשה בצורה תמציתית. משה תמה ואומר, על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך עליך, הוא עשך ויכוננך. זאת אומרת, משה רבנו אומר על הקדוש ברוך הוא ארבעה ביטויים. אביך, קניך, עשך ויכוננך. ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא עשה לנו. וכיוון שהוא עשה ארבעה דברים, אז זה טיפשות, לא חכם, זה נבלות, לא ערכי ומטופש, לא נבל ולא חכם, וחוסר ערכיות וגם טיפשות, לא ללכת אחרי ארבעה דברים. אביך, קניך, עשך ויכוננך. ביאור זה. כי כל ישראל הם להשם. אם מצד שהוציאם לפועל, כמו שהאבא הוא סיבה שיצא בן לפועל. השם יתברך היה הסיבה שיצאו לפועל. כאשר הוציא השם יתברך מצרים, כי נולדו, כי דכתיב שלח את בני ויעבדו לי. בכל מקום, אין הבן קנוי לו בעצמו, רק הוא סיבה שיצא לפועל. ועבד קנוי לאדון בעצמו, והשם יתברך אם שהוציאם לפועל, הם גם קנויים לו בעצמם לעבדים. יוציאה מעבדות באותות ומופתים עד שנעשו עבדים קנויים לו. אמרו חזל דלת מוזר יהודים שפסחתי על יותר בני ישראל, אמרתי להם, לבני ישראל עבדים, שבארם ברבו את השם. וכך אמר עלו, הוא אביך, קניך. עוד אמר, הוא עשך ויכון עליך. דבר זה בפני עצמו. כי האב אינו רק מה שהביא הבן אל העולם. אבל עשיות האדם, בכל תיקונו, בגופו, בעבריו, הוא דבר בפני עצמו, זה פועל הטבע. השם יתברך, כשם שהוא אב לישראל שביא אותם אל העולם, כך נתן להם מה שעם רם צריך להיות, עם רב ותקיף. על זה אמר הלא הוא עשך. ואמר ויכוננך, הכין אותך בכל שלמות, עד שנעשו ישראל אומה שלמה בכל. כמו שאמרו, ישראל הם ככה דקולה, ממנו מלאכים, ממנו כהנים. השם ברך השלים את ישראל בכל השלמות, עד שלא היו חסרים כלל, מה שלא היה לשום אומה כלל. והם החליפו הטוב ברע גמור, ודאי זה תימן. ומרא לוקח את הפסוק הזה ומחלק אותו לשתיים שהם ארבע. שתי בחינות, וכל בחינה שתי בחינות. אביך קניך, אסחה ואקונומיקה. בחינה ראשונה, מה זה אביך קניך? סיבה. סיבה. אסחה ואקונומיקה זה לא סיבה, זה השלמה. זאת אומרת, שמערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יש לה שני צירים. ציר אחד שהקדוש ברוך הוא הסיבה לה שלנו, שורש במציאותנו, זה נקרא אביך קניך. וציר שני שהקדוש ברוך הוא משלים אותנו. וזה נקרא אסחב היכולנקה, שני צירים. הציר הראשון, הציר שעוסק בעובדה שהקדוש ברוך הוא סיבה למציאותם של ישראל, פה גם יש שתי מדרגות. מדרגה אחת, מדרגה הכי קיומית, הכי קיומית, הכי פשוטה. הקדוש ברוך הוא, אמא שלנו, הוליד אותנו. פשוט מאוד, הוא משם, כל הקיום בא ממנו, משם ממנו באנו, אין לנו, לא היינו. פשוט לא היינו, נולדו. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, הוליד אותנו, זה הדבר הכי קיומי, הכי פשוט. מתוך התובנה הקיומית הזאת, אפשר לשכלל את התובנה, ולומר שהקדוש ברוך הוא האדון שלנו. זאת אומרת, זה לא רק שהוא ברמה הקיומית אנחנו תלויים בו, כי התקיימנו על ידו, אלא הוא אדון. מה זה אדון? זאת אומרת שאנחנו רואים שהוא מעלינו. כן, הוא עשה דברים גדולים, דעותות, מופתים. אנחנו מבינים כמה אנחנו בטלים אליו, כמה אנחנו בעצם קטנים לעומתו, כמה אנחנו בעצם אמורים להיות מתבטלים אליו. זאת אומרת, יש פה שתי בחינות של יראה. בחינה אחת קיומית, יראה קיומית, ויראה יותר של הבנה. יש יראה קיומית, הוא עשה אותך, הוא הוליד אותך, הוא אביך. כן? ויש יראה, התפתלות לשורש מצד ההבנה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, לא רק שהוא הוציא אותנו לפועל, אלא הוא קנה אותנו, אנחנו עבדים שלו. הוא המלך שלנו, המושל שלנו, המנהיג שלנו. אז אתה רואה שיש פה גודל, תתבטל אליו. קומה ראשונה ירמיהו, קומה שנייה ישעיהו. שתי קומות בתוך העירה. העירה, התבטלות אל השורש. יש התבטלות קיומית אל השורש, ויש התבטלות רעיונית אל השורש. זה צד העירה. יש צד אחר, צד האהבה. צד האהבה זה לא שהקדוש ברוך הוא סיבה להתבטל אליו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לך המון דברים. אסחה ואקונומיקה, הוא אומר, מה זה אסחה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו המון, נתן כל מה שעם צריך, עם רב תקיף, נותן לנו המון דברים. זה עניין קיומי. כדאי לך להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, תראה מה הוא נותן לך, הוא נותן לך המון המון דברים, הוא אסחה. אתה לך להיות עם רב ותקיף. אז זה אהבה, אהבה כוונה, קיבלת, כדאי לך להמשיך, אבל משהו מאוד בסיסי, כי אם תראה, קיבלת דברים מאוד בסיסיים, להיות עם, שעומד על רגליים. קיבלת את זה, תמשיך להיות בקשר, תואב. ויכון הנקה, לא רק שהוא נתן לך קיומיות, להיות עם רב ותקיף, עם שמחזיק פה עמדה מול אומות העולם, אלא נתן לך ממש מלא שלמות, בכל מיני שלמויות, קחו ככה דקולה בי, כל השלמות ולא חסרים כלום. בכלל כדאי לך, מלא אהבה, מלא נתינה, מלא טוב, מבחינת חמור. וגם בתוך החמור יש שתי קומות, יש את החמור, האהבה במובן היותר בסיסי, זאת אומרת, הוא נתן לנו יכולת לעמוד על הרגליים, והוא לא רק נוצר לנו, נותן לנו תוקף וחיים, ויהיה לנו עוד יותר נתינה. אבל תתבונן, עוד יותר אומר ישעיה, תסתכל טוב טוב, תראה שהרבה יותר מקיום הוא נתן לך. נתן לך עושר רוחני והמון המון דברים. אז ירמיה וישעיה, שניהם מדברים בעצם על עירה ואהבה. ירמיה יותר על הרובד הקיומי של עירה ואהבה, וישעיהו על הרובד ההכרתי של עירה ואהבה. והכל כל מיני דברים משה רבנו.
מה זאת אומרת הרובד הקיומי?
קיומי הכוונה, אם מלא הקדוש ברוך הוא היינו עומדים על הרגליים, לא היינו, קודם כל לא היינו, וב' אם לא נותן לנו קצת תוקף, היינו מיד נעלמים פה, נמחקים מכל העמים. זאת אומרת, הוא נתן לנו את עצם הקיום ואת העובדה שאנחנו מחזיקים.
זה
יראה לאהבה. זה יראה. יראה זאת אומרת, אתה מבין כמה אתה תלוי במישהו, כמה אתה בטל אליו. ולאדם לא היית פה, אתה מרגיש קטן. כמה אתה קטן לעומתו, כמה אתה בטל אליו. אהבה זה לא עוד בטלות, זה פשוט המתנות, לא, נתן כמו מלא מתנות. מלא ברכה. בכל אופן, משה רבנו מעמיק את השורש למה שאחר כך ישעיהו וירמיהו יבררו, כמה בעצם לא הגיוני שלעם ישראל לא יראה יראה ואהבה, לא ברמה הקיומית ולא ברמה האידאית, המחשבתית. איך יכול להיות שעם ישראל מאבד את היראה והאהבה כלפי ריבונו של עולם? זה נגד יצר הקיום. כן, אביך, כן, עשך זה יצר הקיום, ונגד המחשבה, קנך וחוננך, נגד המחשבה, גם בציר היראה וגם בציר האהבה, יש לנו שני רבדים. כן. אז זאת אומרת, ישעיהו מדגיש שיש לנו יראה ואהבה, וירמיהו מדגיש שבתוך היראה ואהבה יש קומה קיומית לעומת הקומה המחשבתית. משה רבנו כולל את ארבעת. יראה ואהבה, מחשבתי קיומית. שאהבה היא קיומית ואהבה מחשבתית, יראה קיומית ויראה מחשבתית. ארבע קומות, היינו מצפים שמשהו יהיה בעם ישראל. אחד, משהו מכל ארבע. איך יכול להיות שאין בעם ישראל אף אחד מהמרכיבים האלו? זה דבר לא הגיוני. זה תימה. תימה, לא מובן. אז כל זה מעמיק עוד יותר את השאלה. מכל הצדדים, כן, הרי יש ארבעה צדדים, מכל הצדדים קשה, איפה שאתם, כל צד. אבל לא הספיק התשובה לומר שזה במקרה. זאת אומרת, מה היה מתמיד הדבר הזה בישראל? והתברר הרבה שהמקרה לא מתמיד. לא יכול להיות שזה במקרה לא מתמיד. אז חייבים לברר את התשובה. כל זה עד כאן בעצם בירור השאלה. חשוב למערה לברר את השאלה לעומק, כי אנחנו נצטרך להבין שהתשובה חייבת להתייחס לכל היסודות של השאלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לומר שעשינו חטאים בלי קשר לעובדה שאנחנו עם השם, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. זאת אומרת, חייב להיות שבתוך התשובה תהיה התייחסות לעובדה שאנחנו עם שהקדוש ברוך הוא עשה אותו ויצר אותו. משהו שם חייב לענות. ולכן באמת הדרך של המראה לענות את התשובה יהיה באמת בעזרת השאלה. זאת אומרת שהשאלה היא גופה התשובה. בדרכו של המראה היא גם כאן. שהתשובה היא בעצם מונחת בגוף השאלה. השאלה אומרת, אנחנו עם השם, עם שכל קיומו מאת השם, כל האהבה שלו, כל הקיומות הוא מאת השם, זה בדיוק הנושא, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק מה שמסבך אותנו בחיים, בגלל שאנחנו עם שרק התוכן האלוקי פועל בו, ואין בו שום דבר חוץ מהתוכן האלוקי, איפה שלא תפנה, הקיומיות וההצלחה, מכל הכיוונים, רק התוכן האלוקי מחיה אותנו ומקיים אותנו, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק מה שמסובך כל כך. זה בדיוק יצר את החטא, את הכישלון. לכן המהר"ל מאוד העריך בשאלה, לכאורה כדי שנבין שזה, פה נמצאת התשובה גם. השאלה היא התשובה בגוף השאלה. הרב ליפשיץ ביקש שאני אסיים ברבע, והתחלתי נכון, שנתחיל בשש ולסיים ברבע. מה?
שאנחנו
נפרסם
השבוע,
זה מה שהוא אומר, אני לא יודע. לקרוא את עצמך עכשיו.